וסרט תחייתו, אנחנו בקרון מזיין י' ח'. אני רוצה שנייה, קודם כל, נזכור פה את המהלך של הפסקאות, לפי איך שהרב ציודה חילק את הדברים. בהערות של הרב ציודה בסוף, כתוב שתתווה ועד כפדה לזה חטיבה אחת. נכון, הוא נותן לזה תתווה ועד כפדה לזה, ונותן לזה כמה מקורות. המערכה הזאת היא עוסקת ביחסים שבין כוחות הנפש בעם ישראל לבין כוחות הנפש ברשעה. זה בעצם הכלל של כל המערכה הזאת. תתווה ותזיין שלמדנו, זה עוסק בצורה כללית, קודם כל בזה שהרשעה עוזבת את הכוחות, תתווה ועזיבת הכוחות השפלים, ולבצר מקום לסיגי החיים, וכמו שהרב דיבר שם. ותזיין, זה הרוממות של הכוחות, הישרת העקומיות בתכונות, בדעות, בהשקפת החיים, ועד השורשים התחתיים, זה בעם ישראל. זה הנגדה של תתווה ותזיין. אחר כך, ביוזיין, י"ח, הרב עוסק בכוח המדמה. י"ז זה הכוח המדמה בצורה שהוא נעזב מההשפעה השכלית. וי"ח זה כוח המדמה שפורח בעם ישראל, ושהוא בסיס למדרגת הנבואה וכל מה שאנחנו מדבר כאן. זה י"ז י"ח, זה בסוגיית המדמה. אחר כך שתי הפסקאות הבאות, ת' וכ', על כוח הרצון שהוא נעזב ביוטט, אחר כך כוח הרצון שהוא מואר בכף, אחר כך כף א' כף ב' זה כוח הדעת והעילוי שלו, כוח הדעת בכף א' והעילוי שלו בכף ב', ואחר כך כף ג' זה ביחס לכוח הרצון. אז אני רק, אתם רואים שיש פה בעצם הרב עובר כאן על, על, על כל כוחות הנפש, על במיוחד על כוחות התחתיים שהם נעזבים על ידי הרשעה, והעם ישראל כן מתייחס אליהם ובונה אותם. אני חושב שזה המהלך של הפסקאות שהרב ציודה כאילו עשה אותם למערכה אחת של תתווה ועד כפדה לזה. כן, בסדר. בואו נתחיל את סעיף י' ז', נתחיל כאן להיכנס את כל הסוגיות של כוח המדמה. הרב מתחיל בעצם מהכיל למטה, שכידוע כוח המדמה זה מתוך ארבעת כוחות הנפש, מתוך חמישה יש את הזן, שזה לא כוח נפשי, זה כוח תפקודי של הגוף. הכוח המדמה הוא הכוח התחתון שבין כל הכוחות, שהעליון שבין זה השכל. רצון, רגש, רצון, רצון, רגש, לא יודע, אז דמיון למטה, הכי למטה. והרב מתחיל מהמקום הזה של התרבות שהיא בנויה לסוד כוח המדמה. אז בואו נראה כמה דברים בהקשר הזה. אני רוצה בעיקר להתעכב כאן איזה דברים שקשורים גם ככה קצת לפסח, והרב מרחיב גם מסביר את הסוגיה הזאת בהגדה, וגם הרב טאו שלח אליה בהערות שלו על הפסקה הזאת. אז נראה את זה גם קצת כדי שנכנס ככה לתוך העניין. הרב אומר ככה, כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. התרבות הזמנית, אפשר להבין שהכוונה לעומת התרבות הנצחית, הזמנית לעומת נצחית. אבל בשיחות הרב צבי דאו, הכוונה העכשווית כאילו. התרבות של עם ישראל, של העולם בזמן הגלות, וגם שעם ישראל סופג מזה כמו שתרף נראה. זאת תרבות שהיא בזמן, שהיא נמצאת בזמן הזה, והיא בנויה על יסוד כוח המדמה. העיסוק המרכזי זה בנראות, לא בתוך, לא בפנימיות, אלא באיך הדברים נראים. וזה
זה המשמעות של כוח המדמה?
זה המשמעות של כוח המדמה בעיקרון, זה לא רק בנראות, הרבה עיסוק שכוח המדמה שייך גם הרבה לנראות, אבל בעצם כוח המדמה... אז הכוח הזה מצד אחד הוא כוח הכי תחתון שיש בנפש, ומצד שני הוא דווקא בגלל שהוא הכי תחתון הוא הנפש בעצמה, כאילו הוא הלוח שבו נחקקים כל הדברים. אז דווקא הצד התחתון שבו יש בו משהו גם מעולה כשהוא מתקדש, וכשהוא סופג בתוכו את ההערה, בסדר. אבל כשהוא סופג דברים אחרים, אז, או שכל כל המציאות הרוחנית משעובדת רק לו, אז זה בעצם הצד הכי נמוך שיש באדם. כמו שהרב ציודה מדבר בשיחות, הוא אומר, האדם יכול להיות, המדמה שלו יכול להיות מכל מיני שטויות והזיות וכל מיני דברים כאלה, אבל גם יכול להיות כוח מדמה שהוא ניזון מכוחות עליונים מאוד בנפש של האדם, ויכול ליצור מדרגות גדולות של אינטואיציה כזאת, של חוש שהוא מכיר את הדברים, עד כדי נבואה ביד הנביאים מדמה. אלא אומר, זוהי מורשת גורלם האלילי של המאה התרבות האחוזים בכוח המדמה. האליליות, אין בה דעת, אין בה אמת. אבל יש בזה הרבה, יש שם חוויה מאוד חזקה. יש שם דמיון מסוים. בהרבה עבודות זרות פוגשים את הצורה הדמיונית הזאת. זה שטויות, אבל זה אני זוכר רש"י אומר, על הפסוק, ושם נשים מבכות את התמוז, שהיה עבודה זרה, שהיו מסיקים אותה, מדליקים את המדורה, אז זה היה מעופרת, וזה היה ניתח כזה, וזה נראה כאילו היא בוכה, להביא את התקרות. זה לכן תמוז, זה מלשון הסק, של התנור וזה. כאילו איזה דמיון, איזה השתאבות לאיזה ציור דמיוני כזה, ואז פה... מצד האמת אין פה כלום, אבל ככה מצד הדמיון, זה מה שמושך את העין ומושך את הנפש ועושה איזושהי חוויה, אז זה מה שמעורר אותם. שממנו באה גם התפתחות היופי הגופני, בפועל ובציור מעשי, ולכן התרבות הזאת עוסקת המון באומנות, בפיסול, בציור, בספורט. אני חושב שגם הספורט קשור מאוד לכל הסוגיה הזאת, שגם הספורט כאילו זה כלום בעצם, אבל זה כלום, כמו הבדיחות המוכרות של הרבנים על הכדורגל, שזה רצים אחרי זה ועד שהם מגיעים בועטים, כאילו בא להבליט, כאילו אין כלום בדבר הזה, אבל יש הרבה מאוד עניין והרבה מאוד זה מסביב לכלום, מסביב לכלום הזה, וזה ומין גיבורי התרבות של התרבות המערבית. כי בורי התרבות זה אנשים שהם, שעוסקים בסוגיה הזאת. סרטים, לא יודע מה, שחקנים של סרטים, שחקנים של ספורט. שחקנים, קיצור. שחקנים זה, מה זה שחקנים? זה לא המציאות. זה רק דמיון של המציאות. הנחה שלו בצורה מסוימת. סופרים, משוררים, שזה, מה הסופרים ומשוררים עושים? הם בסך הכל לוקחים מציאות שקיימת ומתארים אותה בצורה דמיונית, בצורה צבעונית כזה, יודעים לבטא את זה במילים יפות וזה, אבל אין פה שום חוכמה מאחורי הדבר הזה, רק צורה, תואר של הדבר, תואר חיצוני של הדבר. אז הוא אומר שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי, הולך ומשתכלל כוח המדמה, ובסוף זה יוצר שכוח המדמה זה נהיה מאוד מאוד משוכלל. וזאת המציאות שזה משפיע על, זה משפיע על כל העולם, משפיע גם על עם ישראל. ואימו משתכלים המדעים המעשיים והניסיוניים. אפילו בעולם המדע, זה כאילו שייך לעולם הדעת. אז אתה אומר שלא תהיה השפעה שהצורה הזאת ושל התפיסה הזאת היא גם על עולם המדע. והנה אתה רואה שבעולם המדע מה הכי מעניין את האנשים, מה הכי מסיק אותם, זה מדעים מעשיים, מדעים ניסיוניים שאפשר לראות אותם בעיניים, אפשר לפגוש אותם, זה לא המדעים המופשטים, מתמטיקה, פילוסופיה, לא יודע מה עוד, מופשט. זה, זה.
מה זה ניסיון?
איך?
ניסיון.
שאפשר לי כאילו לבחון את זה בניסיון, למדוד את זה בסרגל ובשעון. לא דברים ש, שזה מופשט, מתמטיקה, זה משהו מופשט.
גם מדידה, לא?
כן, זה מופשט, זה נוסחות מופשטות. כן, בדיוק, על פי המתמטיקה בונים, אבל זה נוסחות מופשטות. כמו פילוסופיה, כמו מחשבה, כמו, זה דברים מופשטים. זה ידוע, היום הפקולטות לפילוסופיה ריקניות, יש שם רק כמה אנשים מוזרים. ואיפה, מה אנשים בעיקר לומדים? אנשים לומדים מדע יישומי, כאילו. איך לייצר ננו-טכנולוגיה, לא יודע מה. כל מיני דברים כאלה שהם בסוף, הם דברים שורה תחתונה, הם הדברים שהם עושים את הכסף, כאילו, בסוף. נכון? זה מה שאנשים יודעים, מה שאין אתם הכסף. לא מעין אתם כאילו החוכמה. מה בסוף? כאילו, להביא אותם מזכורת הכי גדולה. זה שער אומר, על פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי. ככל שכוח המדמה הופך להיות יותר ויותר דומיננטי ומשמעותי ומרכזי בנפש, אז מסתלק האור השכלי, מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תולי בפיתוחו של כוח המדמה. העושר נמצא באיך אתה נראה, ואיך אתה מוצג, ואיך בתיאור החיצוני של הדברים ולא בפנימיות שלהם. אז חוכמת המסכן בזויה. טוב, תראו, זה מגיע בטח גם לתוך עולם התורה. פשוט. כן. אנשים כאילו באים, שומעים שיעור, וזה על פי מה? על פי הפרסום. כמה מפורסם, כמה זה. אבל יכול להיות שהוא לא מפורסם, אבל הוא אומר דברים פי עשר יותר חכמים. כן, אבל חוכמת המסכן מזויה. ככה זה.
אבל אם אתה לא יודע,
לא, מה?
לא יודע, יכול להיות שהוא אומר, כאילו, יש משהו שכשאני מכיר מי שיש לו שם,
פה אנשים באים לשם, לא באים לתוכן, כאילו.
למה אבל יש לו שם? במקרה של תוכן,
כאילו, הרבה פעמים, למה יש לו שם? סתם, כי יודע לצעוק יפה ולדבר בצורה מסוימת, אבל אולי לדבר יפה, אבל מה זה אומר ש, גם דיבור יפה זה שייך לכוח המדמה. הוא בסך הכל מתאר את הדברים בצורה יפה. יפה, כל הכבוד, הוא סופר וזה, אבל מבחינת תוכן, זה תוכן עמוק, תוכן פנימי, לתוכן.
אבל נראה לי דווקא בזה, זה משהו שמרגישים, כאילו, כשאתה רואה שזה חסר תורה, אנשים קולטים, זה דווקא במי שמנסה לקחת תורה ולהפוך אותה להיות,
סתם. הלוואי שככה זה היה. הלוואי שזה היה ככה.
כן.
אתה רואה המציאות שזה לא עובד ככה.
יש דוגמאות,
אבל. שזה לא עובד ככה. הרבה מאוד החצנה וזו, שמדלגת על ה, אני לא זוכר איפה קראתי פעם. נזכרתי עכשיו. בספר שנקרא בתורתו של רבי גדליה. מכיר את הספר הזה?
גדליה שמונה?
לא, רבי גדליה נדל. היה בבני ברק, תלמיד חכם גדול, עצום מאוד. הוא היה רב, החזוניש מינה אותו להיות הרב של שיכון חזוניש. קראו לו רבי גדליה נדל. והוא היה מתפלל בלדרמן שמה. אז כתוב שמה שהרב שילת מצייר את זה, הרב שילת כתב את הספר הזה, שהיה לו איזו שאלה מאוד מאוד קשה ברמב"ם משהו וזה. הוא בא ושאל כמה גדולים, לא, לא ממש ידעו למה לו, וזה נושא תחום כאילו נדיר וזה וזה. הסוף אמרו לו, תשאל את רב גדליה, שהוא היה תלמיד חכם כאילו באמת יוצא דופן, וזה כשהוא נפטר, רב ניסים קרליץ הספיד אותו ואמר, שמה שכתוב שאין היום תלמיד חכם, יש יוצא דופן, וזה אחד מהיוצא דופן האלה. זה הרמה ש, מי שמע עליו? מי זה? הוא היה כמו תנא כזה, היה לו איזה שדה. הוא היה אומר, מחר אנחנו לומדים, כי אנחנו חורשים וזורעים. כן. ולא היה משועבד כאילו לשום תפיסה, ולא לשום משהו שזה מישהו משעבד אותו, אלא ממש חופשי בדעתו, כנראה פילוסוף גדול, ו זה, הוא למד אצלו, אני לא זוכר, הוא למד שם מורה נבוכים, הוא למד איתם, הרב שילת יצטרף ללמד. ואז הוא כותב שם בתוך הדברים של הזה, הוא כותב ש נכנסו כאילו כמה גדולים לבית כנסת, אז כאילו בפני כמה מפורסמים עמדו, וכשהוא נכנס אף אחד לא עמד. די נמרקי, מה זה אומר? חוכמת המסכן בזויה. אנשים לא כאן הכירו אותו, כי רק יחידי סגולה מבינים מה שזה, זה, זה. אז חוכמת המסכן בזויה. אני מכיר, יש תלמידי חיים עצומים. באמת, ברמות גדולי עולם, ממש. שאף אחד לא יודע עליהם בכלל. לא מכיר אותם, וגם מי ששמע עליהם, או לא, בוא נגיד ככה, אם יתנו שיעור, כמה אנשים יבואו. אבל יש אנשים שהם 700 מדרגות מתחתם, והם פוצצים חדרים.
הרשש גם מסתיר את הרשש. עכשיו הוא התחזה לעובד ישיבה. הוא גם מסתיר את זה בכוונה.
כן. לא, בסדר, כן. גם המציאות התורנית היא ספגת מהדבר הזה, אין ספק. והוא אומר כאן שהעולם חושב שהאושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. וכל הולכים העניינים בהדרגה. עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית, גם הם, אפילו השרידים של השכל שבחוכמה החולונית, גם הם הולכים ונעתקים לכוח המדמה. מה זה כוח המדמה? המליצים, יודעים לי לעשות מליצות, המספרים, הסופרים כאילו, הדרמטורים, יש לנו דרמה כאילו, שחקנים, וכל העוסקים באומנויות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות. הם ראשי התרבות. והפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד. פילוסופיה זה אהבת החוכמה. זה תרגום המילה פילוסופיה. אנשים שהם אוהבי חוכמה וחכמים ושיודעים כל כך הרבה בכל התחומים הפנימיים. איזה מעמד? שהשכל הנקי הולך ומסתלק. הולך ומסתלק. אז זה התוצר של הדבר. וכפי סילוקו, אז חוצפה יסגה, כי בעצם יש חוצפה כנגד החוכמה, כי מי שתופס את המקום בראש זה האנשים שהם שייכים לעולם המדמה ולעולם השכל. לכן חוצפה יסגה וכו'. טוב, אני רוצה קצת על הדבר הזה, בואו נראה שנייה חתולת ראייה. על המגיד ששם זה מה שהאותה הוא ציין על הביטוי הזה של זה מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות. יש פה דברים של הרב בעולת ראייה על המגיד. כתוב ככה, בואו נריץ כאילו את ההתחלה. הרב אחרי קרפס ויחץ וכל מה שרב דיבר שם, הוא כזה מסכם את הדברים, כזה אומר, אחר הפעולה מרשמת לתוכן התרגות שני ערכי האכילות שהם באמת מכוונים לעומת שני ערכי החיים, חיי ההכנה שבהם האכילה היא הכרחית מצד התכונה של הצדק והטוב, אבל לא תבוא ערך צורך עונג והכרתו בתור מצוי הגון ומתאים למוסר הטוב דרך השם והחיים התחליטים שהם עונים מעלת הקדושה עד שהחיים וכל הרחבה שיש בהם ושאפשר להיות בהם כולו קודש קודשיים. צריך להכיר שעבוד מצרים, מציאת מצרים, נושאים של שני מיני החיים, חיי ההכנה וחיי התכלית. אתם יודעים שדרך של הרב ברצף של פסקאות בדרך כלל, זה שבכל פסקה הוא כאילו מתקצר את סוף את הפסקה הקודמת. אז הוא מתקצר פה את קרפס יחץ, והנוגע לענייננו, זה ששיבוד מצרים, מציאת מצרים, הם קשורים גם הם לשני הנקודות האלה שהרב דיבר לפני, שזה חיי ההכנה וחיי התכלית. אז הרב אומר ככה, שימו לב. אומנם, צריך להכיר כי כל המגרעות הנמצאות בחיי ההכנה, הם הבאים כדי להקנות אותנו קניינים כאלה שישלימו אותנו בהגיע זמן חיי התכלית. חיי ההכנה, עם כל המגרעות שנמצאים, זה בא כדי להוביל אותנו לשלב יותר עליון, לחיי התכלית. ולמלא הכוחות שנראים לנו שפלים ויוצאים מתעודת הטוב והאושר שהקננו אותם לנו בזמן ההכנה, דווקא על ידי מה שאז היינו ראויים לדברים קטנים, לא היה אפשר שנבוא למעלה רמה באמת בהגיע זמן התכלית, שצריך שיהיו אז החיים מלאים מכל טוב, מכל ידיעה וכל רשימה הראויה למלא את החיים הורה בהצטרפותה אל הכלל הגדול ההולך והאור, הוא מכניס את הכל לתכליתו הרם והניסה. אז אמנם השלב הראשון
יש בו גם חסרונות, והוא גם שפל, אבל הוא נצרך בשביל השלב הבא, בשביל התכלית. לכן הוא בא להסביר על פי הדברים הללו את עניין המגיד. המגיד, כידוע, כמו שחזל אומרים, מתחיל בגנות, מסיים בשבח. הגמרא נחלקת, חלקים בגמרא, רב ושמואל, מה זה מתחיל בגנות, מסיים בשבח? האם מדובר בגנות חומרית, עבדים היינו ואתה ובן חורין, או בגנות רוחנית, מתחילה עבודה עבודה זרה, יהיו אבותינו, עכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אז מתחיל בגנות ומסיים בשבח. למה? מה העניין שצורת האגדה בצורה הזאת שמתחיל בגנות ומסיים בשבח? הרב אומר, להורות שהגנות היא צורך השבח. זה לא רק שמתחיל בגנות ומסיים בשבח כדי להבליט את השבח. כי כמו חושך שמובלט מתוך האור שמובלט מתוך החושך. שגם לזה, גם זה יש את המשמעות של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אלא הרב אומר כאן כדי ללמד אותך שגם הגנות היא חלק מהשבח, היא הכנה אל השבח. למה? להורות שגנות היא צורך השבח. מתחיל בגנות של עבדים היינו. למשל, זה אומנם עבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים ותכונות נשחטות ועבדה בהפקר הניחה לברזילה לפריצה לשריחה לכל מה שחזר אומרים על זה. ואין צריך לומר רעות וצרות בהווה שלה, של העבדות, אותם הסובלים ונענקים תחת ידי המשעבדים. מצד אחד. מצד שני, גם תכונת הכנעה. העבדות יוצרת הכנעה. להשתעבדות, למי שראו להשתעבד, יוצר השתעבדות. השתעבדות זה כוח שיכול להיות גם טוב. אם אתה משתעבד למי שראו להשתעבד, להיות עבד השם באמת. להיות יכולים לבטל את הרצון העצמי והנטייה העצמית בשביל קבלת עול מלכות שמיים, שישראל מצטיינים בה. ושביאו בזה, ועתידים להביא לזה, להביא טובה רבה להם ולעולם. גם זה אשר נקנה על ידי קניין העבדות והרגל השיעבוד. שאחרי שסיגיו יצורפו, וכוח השפלות שמוריד את ערך האדם יוסר, אז זה הגיע למקום הנכון שלו. על ידי התרומות הנפש של גאון שם השם, ותפארת עוד החיים מלאים בכל טוב, שיבאר השם בהם את עמו בחטאים, כמה מאתר ומשלים את כלל התכונה הכללית שבאומה יהיה אז רושם העבדות. שעם ישראל יודע להשתעבד אל הדברים הנכונים, הטובים. אותו התמצית המצטרף לשובה שישאר אחרי הזיקוק. שובה, מלשון שובה ונחת, כאילו. ורק הוא יש להם את החירות הגמורה, בהיות האדם כל כך בן חורין, עד שיוכל בחירותו המוחלט גם לשעבד עצמו במקום הראוי. ולהיות עבד במקום שעבדות היא החירות האמיתית. אל תירא עבדי יעקב. מזכירנו את דברי, את השיר של רבי יהודה לוי, עבדי זמן, עבדי עבדים הם עבד השם ולבד חופשי. עבד השם. אז יש, לעבדות יש לה, יש מקום ששם היא החירות האמיתית. כשאדם עבד לעצמיות שלו, משעבד את עצמו לדברים האמיתיים שזה הוא, זה בדיוק החירות. כתכונת העבדות, המגיעה להשלמת החירות, כך היא תכונת האכילה ההכרחית הבאה מהכרח החיים, המשלמת אחר כך בחוזק אישורה הטבעי, את עוד החיים העדינים שבהם החיים כבר תכליתיים. אז יש צעד שהאכילה ההכרחית, אבל זה יוצר באדם את ההכנה אל המצב שבו האכילה היא כבר... הרב כנראה מדבר כאן על יחץ, כרפס יחץ, וזה... לעומת האכילה התכליתית, שזה מה?
שולחן
עורך, שזה אכילה של חירות, אבל אולי בעיקר הצפון, כן, האכילה על הסבא, שזה, אתה כבר סבא, על מה אתה אוכל? נכון? זה האכילה שמציינת אכילה שהיא לא צד ההכרח. האכילה של תענוג, אכילה על הסבא. שבכוח החוזק ועומק ההרגשה, ההכרח הוא יותר מצוין מהחפץ. והחפץ שהוא רם ונאצל שיש בו אותם המעלות של ההכרח, רק הוא חפץ שלם ונשגב, ושעל כן צריכו להיות עובר מעבר ההכרח. עכשיו שימו. עד כאן הרב דיבר על הצד הראשון של עבדות וחירות. עכשיו, והקשר לענייננו, הסוף של הפסקה. כשם שהגנות של העבדות גרמה לשבח מצידה, יצרה את תכונת העבדות שמאפשרת לנו להשתעבד לדברים הנכונים והאמיתיים. כך הגנות של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ואתה קרבנו המקום לעבודתו, הוא גם כן גורם לשבח. למה? איך זה שמישהו היה עובד עבודה זרה? זה גורם לו שבח? זה גורם לו יותר לעבוד את השם? איך? הרב אומר שמפני יתרונם הגדול של ישראל ונטייתם לרוחניות ולשכליות ותעודת קדושתם בתורם קדוש עומדים להודיע שם השם האל הקדוש בעולמו, הלא יכול היה להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון. עם ישראל זה עם רוחני, עם שכלי, הייעוד שלו זה להיות עם קדוש. אז הדבר הזה יכל לגרום שכוח הדמיון הולך ונדחק, הולך ומצטמק באותו הצד שהוא צריך לשכלולו של עולם ותיקונו, להכשרת ההנאות והעידונים היפים שבאים מסוד ההכשר הדמיוני, והנטייה בכלל לחוזה גופי שכוח השכל והתגברותו הרוחנית מכניעתו. לא היה לנו לא חוזק של גוף ולא הנאות ועידונים יפים, כל זה הולך לאיבוד על ידי כוח השכל והתגברותו הרוחנית. על כן, כדי ליתן שורש בגזע לבל, שורש בגזע, כאילו זה לא סתם איזה, זה משהו מבחינה גזעית, בשורש של עם ישראל, כולם היו ככה. לבל יבולה לצד הדמיוני והחומרי לגמרי, הכין אדון כל המעשים, ברוך הוא רתיעה קודם. מה הרתיעה? שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אתם רואים? מה זה עובדי עבודה זרה? כמו שהרב אצלנו פה אומר, מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות. מה המורשת של גורלם האלילי? אלילות שייכת לעולם, הדמיון. זה מה שהוא אומר כאן. שורש בגזע לבל יבולה הצד הדמיוני והחומרי. לכן הכין אדון כל המעשים רתיעה קודם, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. והתגברה בהם למדי התכונה החומרית והכישרון הדמיוני במידה נפרזה, מאחר שלא היה שכל התורה שזו דעת אלוהים מעכבתו, לא היה בכלל דעת אלוהים. מזה יצא השבח שעכשיו קרבנו המקום לעבודתו, כי בלי זה קרבנו המקום לעבודתו יכול לנתק אותנו, כמו שהרב אמר, מהצדדים הפשוטים והחומריים והגופניים. עכשיו קרבנו המקום לעבודתו, יכולים אנחנו להשאיר את תכונתה של העבודות האלוהית, את עוד הצדק, החסד והצדק האלוהי הטהור, בכל אותם הכישרונות שמצאים בנו מסוד הגזע המקורי, שעובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה גרם שנותן אימוץ לכוח הגופי וכישרון הדמיון, שימצא אחרי זיקוקו את מקומו המוגבל לו. זה התכלית של הסברה, הסברת המגיד, מסמן את הייחוד של שני מיני אכילות, שהם מכוונים לעומת שני מיני אכילים לחוזר. אתם רואים כאן, בפסקה הזאת, שהרב מסביר בצורה ברורה, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ומה הרווחנו מזה? את כוח הדמיון. כמו שהרב אומר אצלנו, שהתרבות הזמנית בנויה על יסוד כוח המדמה, כי זה המורשת של עמי האלילים, של גורלם האלילי של עמי התרבות. וזה מה שהעסיק אותם, וכמו שאמר כאן, גם בעם, זה נצרח גם לעם ישראל. זה הושרש בנו לא בצורה יחידנית של אנשים שעובדי עבודה זרה, אלא בתור גזע. העובדי עבודה זרה היו אבותינו. מי זה עובדי עבודה זרה אבותינו? על מי מדברים פה? על נחור, לא? כן? על נחור, על תרח, על כל אלה. לא אברהם חס ושלום. נכון?
אחרי זה כתוב גם על המצרים, כאילו שתי מופיעים, שגם כתוב גם על בתחילת, יש פה הזה הגדה
של פסח, יש פה רמב״ם, אולי ברמב״ם יש לך גדה,
זה לא באלף ובית?
מה, איפה? איך?
בלטריה.
כן, נכון, בלטריה בית יש אגדה, נכון? יש שם את כל האגדה? בוא נראה רגע. כן, יש פה אגדה. אומר ככה. אברהם היינו. הנה. מתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו, משל קראנו כל עבודו שנאמר. הנה, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם לעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם בעבר הנהר, והולך אותו בכל ארצותינו, והרבה זרעו ותן לו את יצחק, ותן ליצחק את יעקב, ואת עשיו, ותן עשיו את הר סיר לאשתו, ויעקב, ואלה, עבדו מצרים. הפשט הוא זה שעובדי עבודה זרה זה תרח אבי אברהם ואבי נחור. ויעבדו אלוהים, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, מעולם, מי זה? תרח. יעבדו אלוהים אחרים. אז ויקח את אביכם, את אברהם. זה בעיקר כי אני מדבר עליהם. כן. לא, זה מה שאני מתכוון כאן להגיד, שזה בגזע עוד, כאילו, מהגזע של עם ישראל מההתחלה, זה מה שהתחיל. טוב, אז בסדר. עכשיו הרב כתב בזה, כפי סולוקו של השכל ורוח החוכמה, כן חוצפה יסגה. כי החוצפה זה הזלזול בכוח השכל. כמו שהמשנה אומרת שמה, בן קם באביו, בת קם באמה, קלה בחמותה. כן. אבל האב יותר חכם, יותר מנוסה, יותר זה. כן, אבל זה בכלל לא משנה. כי מבחינת העוצמה הגופנית, מבחינת הכוחות החומריים והגופנים, דווקא לפעמים בן עולה על האב. לכן בן קם באביו, לכן בת קם באמה. אז חוכמת סופרים, תשרח. לפי זה, מי זה חוכמת סופרים פה? הסופרים שהם סופרים את האותיות של התורה. זה סופרים שהם כסדים המופשטים של התורה. ולא רק לנראות ולחיצונות. יראה חטא עם אסו. האמת תהיה נהדרת. כולם עייפים היום בגלל החוט עם החוט עם נתנו לישון. זה 3 שעות בלילה שלנו.
לבנתי מה
קרה. טוב.
קושי תורה.
מה?
לא כל כך העירו אותי. לא
בגלל זה. אפילו
להתעורר.
כן. השכמות כאלה זה של אלול. לא מסולחנים בזה.
ארבע זה סביר. שתיים
זה טוב. אתה יודע למה? אתה עוד יכול לחזור לישון אחר כך. 4 גם הלכה את הלילה. זהו. 5 כבר צריך לקום.
אנחנו לא רק את של הרב, אנחנו קצת יותר צעיר, אנחנו יכולים לחזור לשם.
שתבח שם אולי. כן, אנחנו ישיב להם גמולם על ראשם, בעזרת השם.
יציצו כדי לשרוש אותם.
מה?
יש עמדה, למה הם מוציצים פה עליה?
יש עמדה
מדעת. זה ודאי אחד המקומות שהקדוש ברוך הוא ישפוך שם את חמתו, למה? מישהו אמר לי, אין תימני אחד יהודי בתימן. היהודי האחרון, כלום. האחרון מת לפני כמה שנים, אין אפילו אחד. הגלות התחסלה, תראה איזה זכות יש לתימנים. שהגלות שהם היו שם, אין היום יהודי אחד אפילו. פשוט, כולם.
אז כל הארץ מוכן ככה.
אפשר,
פשוט.
אתה לא יכול, אין לך שם.
זה כבר עם הראש שם, זה כל מיני פעמים, זה כזה מדינת
פרח. טוב. אורך השם. אז יראה חטא עם אסו. כי יראה חטא שהוא ביטוי לאנשים, לקדושים האלה שהם שייכים לצדדים העמוקים של החיים. והאמת תהן נעדרת. לפני הדור כפני הכלב. שרואים את הדברים, רק הדברים הקרובים, כמו שהרב ציודה אומר, נכון, לפני הרב חיים וולוז'ין, על בני הדור כפני הכלב, שנושך את המקל. ולא את זה, מכירים את זה? כשאתה נותן מכה לכלב עם מקל, מה הוא עושה? הוא נושך את המקל. לא נושך את האדם, נכון?
הוא נושך את זה. הוא חכם מן, הוא ידע מדבק בו, הוא היה שירותים בחדר שלהם, הוא ידע.
הוא יודע,
הוא יודע, הוא יכול
לפתור. טוב, קיצור, לא, הוא בא להגיד שתולים את הדברים, כל תמיד בסיבות קרובות. זה פני הדור כפני הכלב.
סיבות שטחיות.
רק את הסיבה הקרובה, לא מה שנראה לעיניים ולא המופשט, שזה בהקשר הזה פני הדור כפני הכלב. אותה הדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה הולכת ונמוגה, השאיפה לרוחניות והצילות, דבקות אלוהית, לעולם עליון, לזוך המוסר, ברום תאורתו לציורי המושכלות, נצלתם ולצירותם, נעשית חזון יקר. השאיפה הזאת, מחפשים תמיד את המציאות היישומית. של ה... כן. כפי אותה המידה הנוהגת בעולם בכללו, נוהגת דבר בישראל כלפי רוח הקודש ואהבת תורה ברוח פנימי, ורענות עצמית של הילדות הנאמנה, ובעולם שולט רוח מגושם. תראו, הרב אומר כאן, משפט חריף, כפי אותה המידה הנוהגת בעולם בכללו, זה גם נוהג בישראל. כלפי רוח הקודש ואהבת התורה ברוח פנימי ורענות עצמית של הילדות הנאמנה. מחפשים רק את הנראות של הדברים.
מספר אחד בחינוך.
מה?
מספר אחד בחינוך. זה בציונים. זה לא ב...
כן, לא בשאיפה ולא... לא, אני מתכוון גם להגיד אבל שזה הכרחי לחיות גם לתוך היהדות הנאמנה. גם לתוך עולם התורה.
כמה דפי גמרא אתה יודע?
כמות, כן. ולא באיזה טהרה למדת אותם ובאיזה... עומק ואיכות, כן. איל אחרת שמלקיך נער ושרייך בבוקר יוכל. הרב מסיים את הפסקה ואומר, אומנם כל זה הוא יסוד עצה מרחוק, שזה כמו שראינו במגיד, תחילה עובדי עבודה זרה יאהבותינו, זה עצה מרחוק להשלים את כוח המדמה מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו. אז יש פה השלמה של הכוח הזה שהוא הפוך להיות כיסא, והכנה לקראת הרוח העליון שהופיע עליו, שהוא לא יכול להופיע עליו. השאלה, האם זה סוף דבר שכוח המדמה יופיע עליו הרוח העליון? כי הרי בבית שני לעומת בית ראשון, הנביאים של בית שני יש בהם הרבה יותר דמיונות מאשר הנביאים של בית ראשון. הכוונה דוגמאות ודמיונות, נכון? לעומת ישעיהו וירמיהו וזה, זכריה. המון משלים. המון, זה חלק מהקושי הגדול שיש בספר הזה. מה אתה רואה? אני רואה ככה. זה המון המון דמיונות ביד הנביאים הדמה. אבל לעומת בית ראשון, ששם זה היה שכליות יותר תאורה, אז שם הנבואה הייתה כנראה גם מדרגה הרבה יותר עליונה. אז יכול להיות שזה שלב ראשון של חזרה לנבואה, אבל יש גם עוד שלבים אחר כך. מתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, הוכרח כוח המדמה להתמוגג, להיעלם, מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון שעתיד לבוא על ידי מלכה משיחה. הכן מתבסס כעת רוח המדמה, עד שיגמר בכל תיאורו, ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, ויוכשר לקבל אור הקודש עליו, שהוא רוח השם, רוח חומה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. תופיע על הכוח הזה. אז טוב, דברים מאוד מאוד מעניינים אשר אומר כאן, איך המציאות החומרית של היום והמציאות הדמיונית והתפיסות הדמיונית הן בונות בעם ישראל איזושהי קומה בסיסית כזאת שהיא תהיה הבסיס לרוח העליון שהופיע עליה, לרוח הנבואה ששייך למדרגות של הכוח המדמה.
מתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה, מתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, מה הרב מתכוון פה?
אני הבנתי שכיוון שעם ישראל הוא במדרגה של רוחניות ושכליות גדולה, אז זה גורם שכוח המדמה מתמוגג, נעלם. זה גורם חלישות לאחיזת רוח
העליונה. לא כל מה שהרב מסביר, כל התפיסה הדמיונית, תפיסה על פי כוח מדמה בחול, אז זה גם גורם לנו לתפוס ככה בקודש.
לא, אבל כן, אבל כאן הרב אומר, מתוך העליונות, זה גרם לזה להתמוגג, כוונה, בגלות.
ועכשיו כאילו...
ועכשיו אנחנו צריכים לשקם את זה מחדש.
כלומר, בתחילת הגלות...
תחילת הגלות זה התמוגג על ידי העליונות של תפיסה רוחנית שקדמה בישראל, שעם ישראל היה מאוד מאוד רוחני ומופשט. זה גרם לזה להתמוגג, וזה גורם חלישות לאחיזת אור הקודש העליון, שצריך לבוא על ידי מלכה משיחה. לכן צריך קודם כל להחזיר אותו כבסיס, שעל גביו יופיע הרוח הזה. ככה אני מדבר את הדברים של הרב כאן. טוב, אז האמת, פסקה י"ח מאוד מאוד קשורה, והמשך ישיר, אתם יודעים שבקבצים זה אי קוף צדיק. יכול להיות אפילו שזה הרב כאילו כתב את זה באמת בבת אחת, את שני הפסקאות האלה, י"ז י"ח, אבל גם פה וגם בקבצים, זה מפוסק לשתי פסקאות. כי אתם יודעים, בפסקה הבאה, כוח מדמה זה, זה נשמע שהרב ממשיך את הדיבור. מה זה זה? זה שדיברנו עליו לפני רגע. זה לא... כוח המרד עבר כמה שעות. אז כאן הוא נותן פה הרבה רמזים בסוגיה של כוח המדמה ושל רוח הנבואה, ולא הספקנו את זה. אז אתם רוצים כן להתקרב עוד פעם גם על י"ח, שנראה פעם בית י"ח, ננסה לפצח פה את הרמזים שהרב מכניס פה עם השתיים נשים זונות ורחב, ויש פה מלא דברים, נכון? של רמזים שהרב, זה דווקא יהושע מכניס לארץ, הנבואה ולא משה, התורה, כל הרמזים
שלמה.
מה, כן, הרב קושר את זה כן גם לימי שלמה ולשתיים נשים זונות, את כל הסוגיות של הכוח המדמה לכוח הזנות, שגם הוא מתפשט בצורה מאוד מאוד חריפה, אחרי שבסוף המציאות של עם ישראל בארץ, לקראת הגלות, הם עצרו את הכוח הזה, בהתחלה עצרו לגמרי, ואחר כך לא נמצא ביצה, כמו שגמרא אומרת, ואז כן החזירו אותו, אבל החזירו אותו בצורה חלקית, כמו שגמרא אומרת בסנהדרין כל זה. אז קיצור, בואו ננסה אולי גם את י"ח פעם הבאה, לנסות ככה כמה שאפשר לפתוח פה את הרמזים של זה, אבל בסוף כאילו לא אפשר להתחיל את י"ח, כי בלי שאתה רואה את י"ז, כי זה הכל רצף אחד ונקודה אחת. טוב, אז בעזרת השם, נעשה שבוע הבא י"ח, שבוע הבא זה שבוע אחרון של הזמן, לא? בסדר. בעזרת השם יתברך. חזק וברוך.